and I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
Okay, Boomer! הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
אוקיי, בומר. פרק, אם אני לא טועה, 23, ביממה שאחרי הדיבייט הראשון, שלא יחזב את כל מי שציפה פשוט להתקדשות בני שני טינג'רס מלאי קמטים. אהלן אלי.
היי, מה נשמע?
בסדר, בסדר. אני קודם כל עודה ואומר, לא צפיתי בדיבייט כולו, כמו עם משחקי NBA שנערכים לפנות בוקר, ראיתי את ההיילייטס, אבל ידעתי מראש מבחינתי שאין כל כך טעם לצפות בדיבייט, מסיבה מאוד פשוטה. זאת לא הבמה שבה שני המועמדים ידונו בסוגיות שבאמת מדהיגות את הציבור האמריקאי. היו אגב יופי של הייליטס, הדיבייט הוא כבר הוגדר בתור הדיבייט הכי מכוער בתולדות ארצות הברית. מהבחינה הזאת דונלד טראמפ כמובן לא יחזב. זהו, והשאלה שלי לפני שככה בכל זאת ניכנס לאובי הקורה, השאלה שלי, אלי, אליך, האם בדיבייט הבא שיערך ב-15 באוקטובר במיאמי, העיר תארח את הדיבייט אחרי שהיא זכתה באליפות ה-NBA?
לא, לא נראה לי.
או, האם ההסתברות הזאת שווה בערך להסתברות של דונלד טראמפ ינצח בבחירות? הברק יקה פעמיים.
כרגע הייתי אומר שלמיאמי היט יש יותר סיכוי מאשר לטראמפ, וזה בעצם כל הסיפור פה. בסופו של דבר, בשביל להבין באמת את המופע האימים של טראמפ, וכמה שהוא היה נואש, זו המילה שאני הרגשתי, חסר שליטה, הוא לא נתן לג'ו ביידן לסיים את המשפט, כי הוא הגיע לשם בשביל מטרה אחת בלבד, שיהיה איזשהו קטע שג'ו ביידן יוצא מגמגם, יוצא שכאילו הוא אומר איזה משהו לא ברור, שזה ייראה כאילו הוא סנילי, שהוא דמנטי, ואז פוקס נוז ילכו להריץ את זה, והמכונת פייסבוק של טראמפ יוכלו להריץ את זה 1,000 פעם בלופים, ואז ככה הם יוכלו למכור את הסיפור שביידן לא קשיר. ובסופו של דבר, מה שברור לכולם, אני חושב היום, זה שזה לא קרה. זה לא קרה. ביידן לא היה חד, ביידן לא היה קריזמטי, ביידן לא היה מרשים. אבל בסופו של דבר, ג'ו ביידן, שבאמת, עוד שנייה, אני מדבר טיפה על הסקרים, אבל ממש יום לפני הבחירות, סליחה, יום לפני הדיבייט, שני סקרים מאוד רציניים בפנסילבניה, מדינה שבאמת טראמפ חייב, קשה מאוד לדמיין, יש אולי אם הוא לוקח איזה משהו, ויסקונסין ומישיגן, אבל מאוד קשה. הוא חייב את פנסילבניה, הוא פיגר שם ב9%, ולכן טראמפ הבין שהוא נואש, והנואשות הזאת לדעתי ממש הרגישו את זה על הבמה. לדעתי זה לחלוטין הגיע ממקום של חולשה, כמו איזה חיה פצועה, ובסופו של דבר ג'ו ביידן החזיק מעמד באופן סביר, ובסופו של דבר גם אני יכול להגיע לך היום אחרי הבחירות, מה שרוב השיח שאנשים מדברים עליו זה בכלל לא משהו שג'ו ביידן אמר, אלא כמובן משהו שטראמפ אמר, וזה הקטע, היו שני קטעים מאוד מכוערים ומאוד מפחידים, חוץ מזה שטראמפ לא נתן לביידן לדבר, אבל שני הקטעים הבאמת מפחידים היה שכאשר ביקשו מטראמפ בעצם להוקיע כל מיני קבוצות קיצוניות, והזכירו את ה-Proud Boys, שזה קבוצה של כזה חבר'ה, שבטח ראיתם את זה בחדשות בשבועות האחרונים, שהם כזה מילישה באוריגון ומקומות אחרים, שמגיעים, לבושים כל כולם בכזה לבוש צבאי עם נשקים ענקיים, והם ככה מסתובבים ברחובות ורוצים לעשות סדר, אבל ברור גם שהם סופר גזענים, מאוד נגד השחורים, וזה ממש יכול לגרום למלחמת אזרחים, וגם כבר היו מקרים, אנחנו יודעים שבהם הם פגעו באזרחים, וטראמפ במקום להתנער מהם, בדיוק כמו בשרלטסוויל, לא רק, האמת יותר גרוע, בשארלסבורג, על הניאונאצים הוא רק אמר שיש טובים בשני הצדדים, הפעם הוא אפילו יותר חמור מזה, הוא פנה לפראוד בויז האלה, ובעצם נתן להם פקודה. זה מה שהרבה אנשים, ואני גם קראתי, הבנתי את זה, הוא אומר, stand by, חכו, אל תדאגו, ואז אמרו, somebody's going to have to take care of Antifa and the left, מישהו יצטרך לטפל, כלומר, באיזשהו מקום זה ברור, שלא רק שהוא לא הוקיע, אלא שאתה כבר רואה איזושהי תוכנית שמתגלגלת בראש של טראמפ, איך אם הבחירות לא ילכו כפי שהוא רוצה, אולי, אתה יודע, פתאום הוא רוצה אותם בהיקון. וזה באמת מאוד מפחיד, וזה מתחבר כמובן למה שהיה בסוף, שהוא שוב, אחרי שזה קרה לפני שבוע, מאוד ברור שטראמפ לא אומר שהוא יקבל את הבחירות, את תוצאות הבחירות, הוא כבר מנסה, כי הוא מבין שהוא כנראה הולך להפסיד, הוא כבר מנסה להרער על התוצאות, ומה אני אגיד לך, זה כבר ממש, אתה יודע, המוסדות הבסיסיים של הדמוקרטיה האמריקאית, עצוב לראות את זה, עצוב לראות שזה מה שקורה.
כן, היו עוד כמה קטעים מכוערים, כמו, אתה יודע, האופן שבו טראמפ דיבר על הבן של ביידן, ו...
אבל... אפשר להגיד משהו על זה?
בטח.
לא גם, אני לא חושב שטראמפ היה חד. לדבר על הנטר ביידן זה רעיון מצוין. כי בסופו של דבר, הנטר ביידן, בני אבא שלו ידע, לא ידע, הנטר ביידן ישב בדירקטורונים של כל מיני חברות גז אוקרניות, וכנראה שהוא לא עשה את זה בגלל שהוא איש עסקים ממולח ומוכשר. אבל למה לקחת את זה לכיוון של זה שהוא מכור לסמים? זה נראה לי טעות דווקא טראמפ. הפופוליסט, אני מרגיש שהוא לא הביא נכון, כאילו, אני לא חושב שרוב העם האמריקאי, בטח מצביעי טראמפ, כל כך רגישים לאנשים שהתמכרו לסמים, כשאנחנו יודעים שמכת האופיאטים הכי פגעה בהם. אז כאילו, שוב אני מרגיש שטראמפ, וזה אחת הסיבות שאני חושב שהוא הולך להפסיד. אם תסתכל בדיבייטים של 2016, ראית את טראמפ הפופוליסט, כמו הקטע המדהים שהוא אומר, ששואלים אותו אם שילמת מיסים, ועוד שנייה נדבר על זה, הוא אומר, לא שילמתי מיסים, אבל גם סורוס לא משלם מיסים, ובאפט לא משלם מיסים, ואתם יודעים למה? כי הילרי קלינטון והסנאטורים אפשרו את זה, כלומר, וזה היה לדעתי טראמפ בסיאו, ואחת הסיבות שהוא ניצח. אבל עכשיו אנחנו לא רואים את הצד הפופוליסטי הזה יותר, כי גם קשה לו לעשות את זה, הוא הרי עכשיו הממסד. ולכן לצחוק על מישהו שהבן שלו מכור לסמים, באמת, זה פשוט לא נראה לי, זה אפילו נראה לי אוף-ברנד בשביל טראמפ. לא יודע, הרגשתי שזה...
אני יכול לומר, קודם כל, בסוף זה טראמפ הבן אדם, זאת אומרת, אין הזדמנות שהוא יפספס להכניס מתחת לחגורה ליריב שלו, ואנחנו ראינו את זה לאורך כל הנשיאות, וגם בקמפיין שלו ב-2016, ובכלל, זאת אומרת, בסופו של דבר זה טראמפ הבן אדם, ששוב ושוב, גם אם יש איזה מין אסטרטגיה, אתה יודע, שהוא הגיע איתה לאימות, בסופו של דבר, גם האסטרטגיה הזאת היא נובעת מהאישיות הנלוזה שלו, הנבזית, ובסופו של דבר, זה אחד האוטקאמס שלה. זהו, אגב, מבחינת הסיכויים שלו, ככה, אתר הארץ, אלא יש לו ממשק מאוד נחמד, שאתה יכול לשחק פשוט, שאתה יכול לשחק, כן, גם ככה מקדמים את זה בעמוד הראשי, אתה פשוט יכול לשחק עם, אתה לוקח, מראים שם, מבליטים שם את כל הסווינג סטייטס.
כן, ואתה יכול לבחור.
איזה 12, ואתה יכול לראות, והממשק הוא אינטראקטיבי, אתה יכול להוסיף כל פעם... מדינה מתנדנדת לאחד המועמדים, ולראות איך זה משנה את האלקטורטים, את האלקטורים. ופשוט שיחקתי עם זה, וראיתי שטראמפ צריך לקחת 10 מ-12 המדינות המתנדנדות, כולל כמובן טקסס ופנסילבניה, ואז אבל השוויתי, פשוט אתה יכול להשוות שם ל-2016, ממש לעשות אותו דבר, ואז אתה רואה שזה בדיוק מה שקרה אז. אז שוב, השאלה
לא
היא באמת...
מה קרה?
שטראמפ לקח 10 מתוך 12 המתנדנדות.
בסדר, אבל המתנדנדות... רגע, אבל המצב הוא לא כמו ב-2016, מהמון סיבות. אני לא סתם אומר פה, עומד פה.
לא, אז מבחינת, לא, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר, יש מדינות מתנדנדות שברור שהוא לא הולך לקחת לפי הסקרים. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר, הפער בתוך המדינות המתנדנדות הוא פשוט גדול מדי. אבל אני רק אומר, זה מחזה גם...
אני אגיד לך יותר מזה? יש גם מדינות שמתנדנדות שלא מופיעות שם, כי אתה יודע איזה מדינות מתנדנדות? ג'ורג'ה מתנדנדת. אתה יודע שהיה אתמול סקר שטראמפ מוביל בדרום קרוליינה באחוז? בפאקינג דרום קרוליינה, אולי המדינה הכי ימנית בהיסטוריה של ארצות הברית, שברי גולדווטר ניצח שם, אבל הוא מוביל, כלומר, אתה צודק שיש עדיין תסריט, וטראמפ יכול לנצח, אני לא אומר שלא, אבל לדעתי משהו חייב להשתנות בחודש הקרוב, משהו דרמטי צריך לקרות, אבל גם אני מציע לאנשים, מי שבאמת מתעניין, תשבו ב-Real Clear Politics או באתרים אחרים, לכו תשבו את הסקרים במקומות המתנדנדים, כמו שאתה אמרת, פנסילבניה, וויסקונסין וכו', ותראו שזה לא היה פער אז של 8-9%, כמו שזה עכשיו בחלק מהמדינות.
נכון. תראה, אני חושב, אני אכלול את זה, אכלול את עצמי בזה, אני חושב שבנסיבות רגילות, ובלי הטראומה, כן, של 2016, אז... אף אחד לא היה מדבר היום על ניצחון של טראמפ, אבל אנשים כבר כל כך חוששים לבוא ולומר שהסיפור גמור, וגם, נניח, במקרה שלי, אתה יודע, חלק מנניח חשבון הנפש של התקשורת, כן? לא שאני, כשאני יושב בישראל, לא שאני אמור להיות איזה מומחה לפוליטיקה, פנים אמריקאית, כן, מבחינת גם החישובים של האלקטורים וזה, אבל השאלה, מה אנחנו מפספסים? איפה, מה הרדאר מחמיץ?
כן, עכשיו, לא, וזה, כן.
בהקשר הזה גם אני רוצה להזכיר את התחקיר שהתפרסם השבוע.
רגע, לפני זה, אפשר רק להגיד עוד משהו אחד על זה, ואז נעבור לתחקיר?
כן, רק רציתי לציין אותו במשפט.
במשפט, אז תרביץ.
כן, שהקמפיין של טראמפ ב-2016 עודד דרך פייסבוק והרשתות החברתיות, הוא תרגט 3.5 מיליון מצביעים שחורים, והפציץ אותם בפרסומות שמשחירות את הילרי, במטרה לגרום להם לא לצאת להצביע.
כן,
והם עשו את זה במיוחד במדינות המתנדנדות. בוא נגיד, כנראה שזה לא הזיק.
לא, זה נקודה מצוין. אני חושב שאתה פשוט לא הולך לדבר על התחקיר השני מהמיסים, אבל... לא, אז תשמע, אז קודם כל, מה שאני אגיד זה שאני חושב שאנשים קצת רוצים תיקון יתר בדיוק על מה שאמרת, כאילו, אנשים פוחדים להגיד כי הם פוחדים שוב לטעות. אבל צריך להגיד שגם, אתה יודע, אני למשל, אני לא אומר שזה גמור, אני אומר שאם הבחירות היו מחר, זה היה כנראה גמור, אבל הבחירות לא מחר, הבחירות הן בעוד חודש, והבחירות יכול להשתנות. כמובן שיש גם את העניין הזה שאתה אף לא יכול לנבא בסקרים, וזה הטרנאוט, שזה הנקודה השנייה שלך שאמרת, שבאמת הדבר שהכי קשה לנבא, זה גם אם מישהו, כאילו בעד מישהו, השאלה אם הוא יקום מהכיסא שלו ויצביע. אם נוסיף לזה גם את ה... ודיברנו על זה פה גם לא מעט נראה לי בפודקאסט, אבל מי שלא זוכר, את החשש שיש להרבה אמריקאים, החששות המוצדקים, שטראמפ ינסה לחבל בבחירות בדואר, שכנראה יטיבו איתו, כי רוב המצביעים של ביידן, הם יותר לוקחים את הקורונה ברצינות, ולכן הם יותר מצביעים בדואר, אז תוסיף את כל זה ביחד, ואתה, אתה יודע, טראמפ יכול לנצח, אבל בסופו של דבר, עדיין אי אפשר להתעלם מזה, שהמצב הוא לא כמו 2016, כלומר, עדיין צריך להסתכל על הנתונים ולגבש איזושהי תמונה, ואני אגיד לך עוד כמה סיבות למה זה לא כמו ב-2016. אז דבר אחרון, מספר המצביעים המתנדדים הוא הרבה פחות. שזה דבר ראשון, כלומר, יש יותר אנשים קיבלו כבר החלטה, בין אם זה בעד או נגד טראמפ. ולדעתי, אין המון אנשים, אני לא בטוח שיש המון, אתה יודע, לדעתי מי שכבר הולך להצביע כבר, או שהוא אוהב את טראמפ, או שהוא שונא אותו, קשה לי לדמיין משהו שקורה בחודש הקרוב שישנה את דעתו. זה דבר אחד. דבר שני גם, זה שבסקרים, במיוחד במדינות, הסקרים שטעו, והיו סקרים שטעו, אז הסקרים שטעו בלקראת הבחירות, היו בעיקר הסקרים ברמת המדינה, ובעיקר אלו באותו חגורת החלודה שכולם מדברים עליה כבר 4 שנים, של מעמד הפועלים לבן וכולי, כן. שבעצם כעס בגלל הגלובליזציה וכולי, במישיגן, בוויסקונסין, כן. בפנסילבניה וכולי. ומה שהיה שם היה טעות, וזה נורא דווקא אירוני, כי זה מראה איך האידיאולוגיה האמריקאית משפיעה גם על הסקרים, ומה שקרה שם בסקרים האלו זה שלא לקחו בחשבון שאספו את האנשים למדגם, את העניין של, האם הם, את העניין המעמדי בעצם. לא לקחו חשבון, לקחו חשבון בגזע ומגדר, אבל לא לקחו, האם הם סיימו תיכון או סיימו אוניברסיטה או לא. כלומר, לא לקחו בחשבון את הסמן המעמדי, ולכן כנראה לא שאלו מספיק אנשים ממעמד פועלים, ולכן פספסו שם דברים. עכשיו, כן. אומרים לי שהיום הסקרים כן לוקחים את זה בחשבון. עכשיו, אבל זה לא אומר, כמו שאתה אמרת מקודם, שאין משהו אחר שהפעם אנחנו מפספסים. אולי יש. אולי מצביעים של שרנק, של טראמפ הם משקרים לסוקרים, אולי הם ביישנים והם פוחדים, מתביישים מזה שהם מצביעים לטראמפ. יכול להיות דברים, כן. אבל אני רק יכול להגיד שיש כל כך הרבה סקרים, וגם כל כך הרבה נתונים, וכולי שכרגע לי נראה שמשהו דרמטי יצטרך לקרות.
כן. אגב, באמת, הפספוס האדיר של התקשורת האמריקאית ב-2016 היה באמת העניין הזה של הלבנים, העניים, הפועלים, וזה, בתור מי שמסקר כלכלה עולמית, שרוב רובה, אתה יודע, זה כלכלת ארצות הברית, מבחינת הסיקור, מאז 2011, אני בעצמי זוכר עד כמה נדהמתי שהאוכלוסייה הזאת, שאגב, קרו בה תופעות מרתקות ומזעזעות, כמו דברים כמו, אתה יודע, מגפת האופיאטים והירידה בתוחלת החיים, שזה דברים, זאת אומרת, חסרי תקדים, זה לא קורה באף מדינה מערבית אחרת, עד כמה התקשורת פשוט לא נגעה בכלל באוכלוסייה הזאת. כשאני אומר תקשורת, זה, אתה יודע, זה כלי התקשורת המובילים, כולל הליברלים. זהו, אז באמת, אולי השאלה, האם יש איזשהו פקטור משמעותי שהתקשורת והסוקרים מפספסים הפעם? קשה לי להאמין, שוב, אבל כמו שאמרתי, אחרי 2016 ולאור הנסיבות הבאמת חריגות ייחודיות חסרות תקדים של משבר הקורונה, וגם כמו שציינת, בוא נראה מה הולך לקרות בחודש הקרוב, אז יש שם כוכבית, יש שם כוכבית. רציתי לשאול אותך, אגב, אולי נעבור באמת לתחקיר שעורר הרבה מאוד רעש, תחקיר המיסים, או אי תשאיר המיסים.
רגע, לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לחזור לדיבט, אני אסתכל לשמוע ממך משהו. אמרת שראית קצת קליפים, קצת הילייטס, נכון?
כן, כן, ראיתי בשלושה מקומות, כן.
אז מעניין אותי, מה חשבת על ביידן? כאילו, מה חשבת? כאילו, מה הייתה הרגשה? מה קפץ לך לראש? כאילו, מה...
שום דבר יוצא דבר, הוא פשוט הגיע מוכן. תודה.
הקטע שהוא אמר לו ליצן, והקטע שהוא אמר לו לשתוק. אני חשבתי שזה היה טוב, אני דווקא חשבתי שזה בדיוק מה שצריך לעשות.
זה בסדר, אבל בסוף, אתה יודע, זה באמת, זה כמו לראות איזו תוכנית ריאליטי כזאת ירודה. כאילו, אוקיי, בסדר, אז אתם, זה כמו, אתה יודע, לראות האח הגדול.
רגע, נדן, אני יוצר אותך. אמריקה זה תוכנית ריאליטי ירודה. That's what it is, that's what this podcast is all about.
סבבה. אז אתה רואה את ההיילייט של כמה דקות, אבל כאילו מעבר לזה, אתה יודע, גם אני מכיר את מה שקרה, את הנפשות הפועלות.
כן, כן, זה הבעיה, כן.
לא היה שם דיון, תשמע, אולי בדיבייטים הבאים, גם בטח אחרי ההודעה של הארגון של הדיבייטים, כן, שהוא הולך לשנות את הפורמט, אולי יש שם פשוט להשתיק מיקרופונים של מועמד אחד, כשהמועמד השני מדבר, אני לא יודע.
זה לדעתי מה שהם הולכים לעשות.
ויכול להיות שבדיבייטים הבאים גם אולי יבקשו ככה מאחורי הקלעים, יגידו, תשמע, למועמדים, אוקיי, ההתכתשויות ביניכם הוקצו לדיבייט הראשון, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על סוגיות המרכזיות שמטרידות את הציבור האמריקאי. ואז נראה, אבל תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, אני גם, זה קצת כמו לקרוא את התמלילים של ביבי והחוקרים שפורסמו במוסף הארץ. תשמע, okay. אני כבר, כאילו, אני כבר כל כך סווה מהדברים האלה, שבאמת, זה כאילו, זה כבר כנראה לא מספיק מעניין. אוקיי, הבנו את הקטע, טראמפ הוא בריון שלא יבחל בשום אמצעי רטורי כדי להשפיל כל בן אדם שהוא תופס אותו כיריב, או איום, וג'ו ביידן הוא ג'ו ביידן. זאת אומרת, אוקיי, באמת, אין לי שום דבר, אני חושב, בעל ערך מיוחד לומר.
לא, לא, בעל ערך פתוח לא היה. ההרגשה שלי הייתה, אתה יודע, ברגע שביידן התחיל לדבר, אז אתה יודע, התאכזבתי כמובן. אבל לרגע אחד, כשהוא אמר את הקטע הזה של why don't you just shut up the clan, לרגע אחד הבנתי פתאום, כאילו בכל זאת מה מושך אנשים לביידן, כלומר שהיה בו איזשהו, כאילו הוא כזה, הוא איש נחמד, הוא באמת מקרין איזשהו, חוץ מזה שהוא קצת קריפי עם נשים לפעמים וכולי, אבל הוא מקרין איזשהו נחמדות כזו של בן אדם באמת טוב וערכי. זה בדיוק, והנינוחות הזאת, שכאילו זה בדיוק, החבר'ה, כאילו זה מה שכולנו רוצים להגיד את פעם, תשתוק כבר, די, תשתוק כבר. אז כאילו במובן הזה, שיודע, להילרי כמובן לא היה את זה, וזה קשור כמובן גם לזה שהיא אישה, ואני גם מאוד הרגשתי בכל זאת שכאילו, העיתונות של להיות גבר לבן היו מאוד ברורים גם בדיבייט הזה עם ביידן, שהוא יכול להרשות לעצמו להגיד את הדברים האלה שהילרי בחיים לא הייתה יכולה לקרוא לו ליצן, או להגיד שתשתוק, היו אומרים לה שהיא היסטרית וכולי. אז במובן הזה זה, אבל בכל זאת היה פתאום, לרגע היה איזשהו ניצוץ שאמרתי, אוקיי, I almost get why people like Joe Biden. לרגע אחד.
אבל אתה מבין, עם כל מה שאתה זוכר, או את כל מה שבוא נגיד, הציבור זוכר מהעימות הזה, זה שג'ו ביידן אומר, כאילו, why don't you shut up, man, אוקיי? זה אומר הכל.
אה, ברור, תשמע, בסדר. אבל אני מבין אותך, ומצד שני, אתה יודע מה אני לא אוהב? אני לא אוהב שאמריקאים ככה מתגעגעים לאיזושהי ממלכתיות שהייתה, אתה יודע מי היה ממש ממלכתי, וממש כאילו דיברו בכבוד וכולי, הבעלי העבדים בדרום. הם היו הכי ג'נטלמנים, פתחו לכל אנשים את הדלתות, הם היו, דיברו בצורה הכי יפה, עמדו בכל הפורמליזם והכל הפורמליות, והם היו בעלי עבדים. ואחרי זה הם גם, כאילו, אז אתה מבין, אז כאילו, בקטע הזה, אני פחות...
למה ללכת רחוק? אם כבר הזכרת, אתה יודע, שחורים וכו', אתה יודע מי עוד היה ג'נטלמן, ממלכתי, ברק אובמה.
ברק אובמה היה ג'נטלמן סופר ממלכתי.
עדיין.
ואגב, אני מרגיש שהממלכתיות הזאת פגעה בו, כי היו רגעים בנשיאות של ברק אובמה, שהוא היה צריך לדפוק את הראש על השולחן, לדפוק את האגרוף על השולחן ולהגיד, אני הולך להיכנס בבנקאים האלה, והוא לא יכול לעשות את זה, וזה קשור גם לזה שהוא היה שחור, וזה מורכב וכו', והוא אף לא רוצה להתאפס כמו הגבר השחור הכועס, אבל עדיין, כאילו, אבל הממלכתיות הזאת של אובמה, היא הייתה החולשה הכי גדולה שלו.
אולי, אני... תשמע, הבן אדם נבחר, פעמיים. אגב, אתה יודע מי עוד לא הולך להיכנס בבנקאים האלה?
ג'ו ביידן. לא, אבל ברור. טוב, אם כבר דיברנו על בנקאים ועשירים, יאללה, נדבר קצת מיסים.
בדיוק. אני חייב להגיד, כן, שהתחקיר הזה, זאת אומרת, לא עימם אותי. גם כי כבר כתבתי בזמנו עם הפרשה של רוסיה על החובות של טראמפ וכל הסיפור של הדוחות המס וכו'. זאת אומרת, אני די מזמן הגעתי למסקנה, גם אחרי שראיתי את The Trump Dynasty, שזה דוקומנטרי באמת אחד הטובים שראיתי אי פעם, ממליץ לכל בן אדם, גם אם הוא ראה מספיק חומרים דוקומנטריים על טראמפ, הגעתי למסקנה שטראמפ הוא, ברור שהוא בעל חובות, השאלה היא רק זה אם זה מאות מיליונים או מיליארדים. אני חושב שאולי מה שיותר מסקרן, אם כבר הזכרנו את הדיבייט והבחירות, זה קודם כל, אלי, האם אתה חושב שהתחקיר הזה בכלל יזיז משהו לאנשים שמתלבטים אם להצביע לטראמפ או לא?
לא, אני לא חושב שזה יזיז, במיוחד, בעיקר כי אני חושב שבארצות הברית יזמות נתפסת גם כהיכולת להתחמק מלשלם מיסים, זה אומר שאתה חכם, שאתה לא פרייר, כלומר, אתה מבין איזה דפוק הקפיטליזם האמריקאי. אגב, ג'ף בייזוס בנה את כל האימפריה שלו, מזה שהוא לא, מי שלא יודע, אמזון התחיל בזה שהם לא היו צריכים לשלם state taxes כשהם מכרו ספרים, כי הם לא היו נמצאים באף מדינה. וכך הוא יכל לשבור את השוק ולמכור את כל, הכל ביותר זול. כלומר, אתה מבין, המודל העסקי של האיש הכי עשיר בהיסטוריה של ארצות הברית היה איך לא לשלם מיסים. אז כאילו, עם כל הכבוד, אז אני חושב...
וצריך להזכיר שאמזון לא שילמה, זאת אומרת, לא שילמה, או אני אגיד את זה, אפס. שילמה אפס מס פדרלי ב-2018.
כן, כן, היו הרבה שנים.
יחד עם עוד עשרות תאגידים.
עשרות, כלומר, זה טריקים ידועים כבר, שהם... פשוט דואגים לזה שעל הנייר נראה שאין להם רווחים, ואז הם לא משלמים מיסים, אבל אז לא, אני לא חושב שזה יקבע בו. כמובן גם שהדבר שהכי מתסכל אותי פה, וזה כל השיח, וגם ניו יורק טיימס וכולם, זה שבמקום באמת לראות את טראמפ כסימפטום, וזה מה שאמרתי בכאן 11 לפני יומיים שהייתי בטלוויזיה, במקום לראות את זה כסימפטום לאיזושהי בעיה עמוקה יותר בחברה האמריקאית, והצורך ה... נואש לשנות לחלוטין את מערכת המיסוי האמריקאית וכולי. במקום זה, הליברלים כמו ליברלים, עם החברים המיליארדרים שלהם, עושים עם איזה פרסונליזציה מוחלטת, ומדברים רק על טראמפ, ובעצם מה הסיפור של ניו יורק טיימס מספר שם? הסיפור הוא שהסיבה שטראמפ לא משלם מיסים, זה בגלל שהוא איש עסקים רע שהפסיד המון כסף, מאות מיליונים של דולרים הוא הפסיד. כאילו שאם רק טראמפ היה מנהל את הפאקינג גולף קורסס האלה שהוא קנה בצורה טובה, אז כאילו הכל היה בסדר, אז הקפיטליזם היה עובד כמו שצריך, כאילו, שזה כאילו, אתה מבין, זה בעיניי הקטע כל כך מעצבן, שהם אף פעם לא ייקחו את זה, שזה ברור למה, אבל עדיין, שהם אף פעם לא ייקחו את זה באמת לראות את טראמפ כעוד דוגמה ויש עוד כמוהו, אלא באמת לעשות את זה, להפוך את טראמפ לאיזה מישהו שכאילו, ודבר שני, זה נורא יצחיק אותי, בניו יורק טיימס, בדיילי, שמעתי, הם כל הזמן חזרו על זה שהוא איש עסקים כושל, למה? כי כל הכסף שלו זה מ-I-Prentice, כל הכסף שלו זה מתוכנית ריאליטי.
כן.
עם כל הכבוד, להרוויח 420 מיליון דולר מתוכנית ריאליטי, כנראה שאתה איש עסקים, עכשיו מה הקטע? כי הניו יורק טיימס הם עדיין הם כל כך קפיטליסטים, שהם חושבים על איש עסקים, הם מניחים שאיש עסקים זה מישהו שיוצר ערך, שעושה משהו טוב לחברה, שתורם, and that's fucking bullshit, כאילו יש המון אנשי עסקים סופר מצליחים שעשו בדיוק כמו טראמפ, וסתם, אתה יודע, מכרו זבל או ריאליטי וכולי, אבל אתה יודע, הם לא יכולים בכלל לחשוב על זה, הם לא מדמיינים כזה דבר, ולכן כאילו נורא מפריע להם שכל הכסף שלו, והם גם כזה, הם חושבים שזה איזשהו, או, תראו, הוא רק יודע לעשות דבר אחד ולהרוויח את כל הכסף שלו ריאליטי, שהוא ניסה לבדוק, את המלונות שלו הוא נכשל, כאילו, לא יודע, כאילו, שניסה כאילו, אתה יודע, להיות אייל נדלן ולנצל את זה שיש אנשים שלא יכולים לקנות דירות בגלל שכל הדירות בבעלות של קומץ קטן של אנשים, הוא נכשל. כאילו שזה, להיות איש נדלן זה כזה דבר מרשים ודורש איזשהו כישורים אדירים.
כן, וזה בדיוק מה ש... וזה בדיוק הפער בין המקום האישי, וגם, אתה יודע, הצהוב, וככה, עם כל מיני פרטים עסיסיים, ובין לדבר על השיטה המהות.
בדיוק.
ואם כבר נגיד נדברים על השיטה, אוקיי, ג'ו ביידן אמר באימות שהוא שילם 300 אלף דולר מס, אבל אני יכול לבוא ולשאול את ג'ו ביידן, תגיד, מכל ה-60 מיליארדרים שתרמו לקמפיין שלך בשנה האחרונה, כמה מהם שילמו מס וכמה מס הם שילמו?
בדיוק. ואגב, אתה יודע, אני אמר את זה בדיבייט של 2016, שאנלד טראמפ, וזה אחת הסיבות שהוא ניצח. כי דאנלד טראמפ פעם אמר את הדברים האלה.
באמת, רציתי לציין קודם, שזה באמת, בדיבייטים של 2016, טראמפ דיבר על הסוגיות, על הגלובליזציה, על איך דופקים את, אתה יודע, את הפועלים הלבנים. כמובן, גם הכניס את הסוגיות הנפיצות של המאגרים המקסיקנים, לוקחים להם את העבודה וצריך לבנות חומה, ואתה יודע מה? אפילו באיזשהו מקום, הקמפיין ההכפשה שלו על הילרי התמקד במשהו שיש בו, זאת אומרת, כל הסיפור של בנגזי והאימיילים, כן? והשרתים. ולכן גם, תשמע, אולי קצת לא נעים לומר, אבל אני זוכר שב-2015-16, היו כל מיני דברים שטראמפ אמר על הממסד, כן? ועל איך שהפוליטיקאים מזניחים את אוכלוסיות שלמות, ועוד כל מיני דברים, ואני אמרתי, וואו, הוא צודק.
חד משמעי.
אבל הוא הצביע על הריקבון של הממסד הפוליטי בשתי המפלגות. וזה היה
היו קטעים, אני הייתי יכול להביא לך קטעי נמאום של טראמפ מ-2016, שהיית חושב שזה ברני סנדרס מדבר.
כן, כן, אני זוכר גם, אני פרסמתי על סדרת כתבות על המועמדים, ואחת מהם הייתה על ברני, ואני עשיתי שם ככה השוואה, שיש לא מעט קווי דמיון בין, אתה יודע, האג'נדה הפופוליסטית של טראמפ, ובין האג'נדה הסוציאל-דמוקרטית של ברני.
כן, רק שכמובן טראמפ שיקר לגבי הכל ולא התכוון לעשות כלום, ובסוף הביא קבינט של מיליארדרים. אבל אתה צודק, ברטוריקה, בטח לגבי האנטי-גלובליזציה, ובטח ה-us versus them, שהוא תמיד חלק מפופוליזם טוב, והממסד הרקוב מול האוטסיידר הטהור, וכל הדברים האלה, חד משמעית, ושוב, אני חוזר לקטע של הסקרים. עזוב, אני לא כזה איש של מספרים וזה, אני אומר לך בתור, הגאט פילינג שלי גם, זה שטראמפ איבד את היכולת לעשות את זה, ולכן הוא הולך להפסיד. שאין לו כבר את ה...
אז אני אשאל פה עוד שאלה. מה בעצם נשאר לטראמפ לבוא ולומר ב-2020?
Hate, זה מה שנשאר לו.
בעיצומו של, אתה יודע, בעיצומו של משבר קורונה, ש... אתה יודע, אני אפילו, אתה יודע, על ביבי אני יכול לומר נכשל לחלוטין וזה, עם טראמפ זה אפילו אתה לא יכול להגיד נכשל, כי כאילו, זאת אומרת, הוא חצי מכחיש נגיף, זה כל כך, זאת אומרת,
הוא לא נכשל כי הוא ניסה.
בדיוק, זאת אומרת, זה כולו חובבני.
כן.
אז מה בעצם טראמפ יכול למכור לציבור האמריקאי ב-2020?
הייט, זה מה שהוא יכול למכור. הוא יכול למכור להם שנאה. זה מה שנשאר. ואתה יודע, וזה לא הספיק. הוא יכול להישאר עם הבייס שלו והפראוד בויז עד מחר, אבל אני לא חושב שזה יספיק.
אתה יודע, אני, זאת אומרת, זה לא שהוא לא מחר, בוא נגיד, בסלט של 2016, שנאה הייתה שם תבלין ככה מרכזי, כן? זה היה
נכון.
אז באמת, מה נשאר, בוא נגיד, אבל היו שם גם כל מיני, היו שם ככה ירקות, זאת אומרת, בסך הכל האריזה באמת הייתה מאוד אטרקטיבית, קצת כמו אולי סלט במקדונלדס. אבל...
סלט במקדונלדס, זה קלאס, איזה תיאור נהדר של טראמפ, סלט ממקדונלדס. משהו שאני בחיים לא הייתי קונה.
אוקיי, אבל תדעת, אם אתה נכנס למקדונלדס בידיעה עם איזה חבר, בידיעה שאתה הולך להזמין סלט, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, כאילו אני נכנס לממלכת הג'אנק פוד, אבל בכל זאת אני אצליח פה ככה לאכול אוכל יחסית מזין. אוקיי, ואז 4 שנים אחרי זה אתה נכנס לאותו סניף, ואתה מגלה שמה מוכרים, רק צ'יזבורגרים בדולר?
יותר טעים.
בגלל הקורונה, אגב? אני לא יודע.
אבל כן, שמע, אני מסכים איתך אם נסכם את העניין, אני לא חושב, מכל הדברים שהפגעו בטראמפ, וזה היה הקורונה, וזה שהוא כבר אינסיידר ולא אאוטסיידר, וכולי, והמחאות שבאמת פגעו לו מאוד, העניין עם המיסים לדעתי זה, הוא הכי פחות חושש מזה, ואגב, אני חושב שגם ביידן יודע את זה, אני לא חושב שביידן ידגיש את זה יותר מדי בדיבייטים הבאים. אגב, לי הרגיש שהמסר של ביידן מאוד ברור, וזה, אם טראמפ ינצח, ייקחו לכם את החלק של האובמקר שהוא נורא חשוב, וזה זה שבאובמקר יש הוראה שחברות ביטוח חייבות לתת ביטוח בריאות גם למי שיש לו מחלות רקע, נראה לי שהסכמנו את זה בשיעור בפרק הקודם, וכאילו כל העניין של הבית משפט העליון, ואגב, אנחנו יכולים עכשיו להתקן שכמו שציפינו בפרק על הבית משפט העליון, אכן נראה שלטראמפ יהיה את הקולות בשביל למנות מישהי מאוד שמרנית, ואתה אמרת אפילו שיש אולי תאריך?
כן, רגע, אני גם סימנתי את זה, רגע, טוב, אז מדובר במועמדת של טראמפ לעליון, קתולית, אדוקה, מתנגדת להפלות, אתה יודע, הכי, הכי צפוי שיש, אימי קוני בארט.
כן.
כן, ו... קראתי שהיא עשויה כבר להיות חלק מהרכב שידון בעשרה בנובמבר בעתירה של הרפובליקאים בבית המשפט העליון לביטול אובמקר.
כן. שאגב, זה עבר כבר, הביטול הזה כבר עבר בבית משפט הנמוך יותר, ועכשיו כאילו צריך לראות אם הבית משפט העליון יקבל את זה או לא יקבל את זה. ואני ראיתי בדיבייט שביידן מאוד הולך על הקטע הזה, ו... כן. וזה יהיה מאוד מעניין אם הם יעיזו לעשות את זה שבעה ימים אחרי הבחירות עם ביידן ינצח, זה מאוד
בדיוק.
מעניין לראות.
בדיוק, אבל... תאר לך שביידן פותח בעצם את הנשיאות שלו, כששבוע אחרי שהוא נבחר, בית המשפט העליון מבטל את אובמקר.
אגב, אני לא חושב שזה בהכרח דבר רע, כי אולי זה... כי בכל זאת, נכון, העניין הזה עם ה-pre-existing conditions, המחלות רקע, זה דבר מאוד חשוב. אבל סך הכל יש סיבה למה ברני סנדרס רץ על מדיקר פור אול, בסופו של דבר אובמקר לא מספק את הסחורה, הוא לא מוזיל מספיק, הבעיה עם המחירי תרופות, אגב עוד שקר מטורף של טראמפ שאמר שאינסולין זול, מחיר של האינסולין לא ירד בכלל כמעט בארצות הברית, הראו 0.3% בשנה האחרונה זה ירד, אחרי שזה שנים עולה בעשרות אחוזים, אז הוא פשוט שקרן, זה יודעים כמה שהוא פשוט משקר, אבל, אז במובן הזה, אתה יודע, ברור לי שחלילה, אני לא רוצה באמצע מגפה שאנשים יאבדו את פיתוח בריאות שלהם, אבל זה לא יהיה הדבר הכי נורא בעולם, אם בסוף להצטרך בגלל בתי המשפט העליון להחליף את אובמקר במשהו קצת יותר טוב. ואגב, אני חושב שביידן 2020 גם יעשה את זה, אני חושב שאופציה ציבורית אמיתית היא עכשיו, אולי לא Medicare for All, אבל אופציה ציבורית, כלומר, לאפשר למי שלא יכול לקבל את הביטוח, להיות דרך המעסיק שלו, לקבל באמת משהו ממלכתי איכותי. אני חושב שהיום, בניגוד ל-2008, הפנייה החדה שמאלה במפלגה הדמוקרטית תאפשר לדבר כזה לעבור.
כן, וזה גם, תגיד לי עד כמה זה באמת מכריע, היכולת של ביידן, נניח, להעביר Medicare for All, תלוי גם בתוצאות בסנאט.
חד משמעית, זה תלוי רק ב... תוצאות של הסנאט, כלומר, הוא יצטרך, הם יצטרכו לקחת את הסנאט, ואז אנחנו נעשה על זה פרק מיוחד, לא רק שיצטרכו לקחת את הסנאט, הם יצטרכו גם לגדל ביצים, ולהשתמש לפעמים במה שנקרא, לבטל את הפילבאסטר, כדי שהם יוכלו להעביר את התוכניות והחוקים להם, עם 50 סנאטורים, או 51 סנאטורים, ולא 60. אובמה התעקש לעשות את זה עם 60, ובגלל זה הוא היה צריך לדלל את האובמקר, כדי לקבל את כל ה... שמרני, הסנאטורים הדמוקרטיים השמרנים. זה אבל בפרק נפרד, זה מורכב, זה תהליכים שעוברים בסנאט היום, אבל חד משמעית, אני מזכיר לכולם, עשינו על זה פרק לפני כמה שבועות, כאילו בלי הסנאט, אין על מה לדבר בכלל, ביידן פשוט יושב בבית הלבן ויצפה בסרטונים של, מה ביידן רואה לדעתך ביוטיוב? פישינג? הוא צופה אולי באולינג?
וואו.
תמיד תהיתי, הייתי שם ESPN בשלוש בבוקר, היה באולינג, תמיד תהיתי, who's watching
באולינג? אולי שידורים חוזרים של שובר שורות כזה?
שובר שורות, לא, שובר שורות הוא, אתה יודע, אולי...
מישהו שיואב לצפות בזה.
כן, נכון. נכון, זה פשוט נראה לי משהו חדש מדי בשבילו, אבל... I'm thinking more like the 80. אני חושב שהוא רואה ב-80 או משהו כזה, אבל...
וואו.
אתה צריך לזכור בין כמה הבן אדם.
זה לגמרי, אבל איכשהו ביידן נראה לי יותר מחובר בקטע הזה. זה אגב לגמרי הייתי מאמין על טראמפ. אתה יודע, גם אתה חלק מה... המצ'יזמו הזה, וכשהוא רוצה להיזכר כזה בימיו היפים, במנהטן של שנות ה-80, כן, רגע אחרי שסגרו את סטודיו 54, אז כאילו הוא צופה בשידורים חוזרים של ה-80.
טראמפ רואה רק דבר אחד, וזה Fox News. כל היום Fox... לא, הוא רואה גם CNN ו-MS... He likes to hate watch CNN ו-MSNBC גם. בקיצור, הוא רואה Cable News all day.
זה יפה. כן. טוב, אנחנו נעשה עוד פרק לפני האימות הבא.
כן.
ואגב, ככה, רק אולי ככה להשאיר משהו גם למאזינים, מבחינת מחשבת המשך, באמת, מי יודע איזה עיתון, אוקיי, בין אם זה ה-New York Times או ה-Washington Post, או לא יודע, עיתון אחר בארצות הברית או באירופה, שוקד עכשיו, כן, על זה תחקיר מהדהד, או על טראמפ או על ביידן, שיכול להתפרסם בשבועות הקרובים.
כן, נכון, נכון, נכון. אין ספק שהתזמון פה של הניו יורק טיימס יום לפני הדיבייט לא היה מקרי, ואוקטובר סופרייז, ככה תמיד אומרים, הפתעת האוקטובר סופרייז, בוא נראה, בוא נחכה לראות מה תהיה הפתעה.
כן. טוב, אז לכל המאזינים שם בסגר, רק בריאות עד הפרק הבא, ולהתראות בינתיים.
ביי לכולם, להתראות.